שלום שלום, ערב טוב לכולם. אחרי ירידה צריכה לבוא עלייה, ואחרי שבר צריך לבוא תיקון. אצל יהודים מכה לא יכולה אף פעם להישאר במכה. תמיד חייבים לחפש את הברכה. חייבים לחפש מה למדנו, מה הוצאנו, איך מתחזקים בעקבות הירידה שהייתה. בשבוע האחרון כולנו היינו על כדור הארץ, וגם מי שרצה לברוח מכדור הארץ נשאר כאן. לא היה מקום לאן לברוח. ובאיזושהי דרך כולנו נרטבנו. יש אנשים שיותר מחוברים לחדשות, פחות מחוברים לחדשות, אבל לא היה אפשר לברוח. כולנו נרטבנו, כולנו היינו צריכים להסביר, כולנו היינו צריכים לדבר. אלה דיברו ככה, אלה דיברו הפוך. אנחנו חלק מהעולם הזה. ועצם הדיבור, עצם העיסוק בדברים לא חיוביים מוריד אותנו, מוריד את הרמה הרוחנית שלנו. ועכשיו צריכים לחפש את העלייה. איך אנחנו מנצלים את הירידה הזו שהייתה, כדי לקבל על עצמנו תוספת חיזוק ותוספת הערה. אני רוצה לומר וורט מופלא. צריכים לייחד שיעור שלם לוורט הזה. אני רק אומר אותו הפעם בדרך אגב כפתיחה. מה הפירוש שעצם ההתעסקות בדבר שאינו מתאים לרמה הרוחנית של יהודי מוריד אותו? לא משנה מה הסיבה שאתה מתעסק, אפילו מסיבות טובות. עצם הדיבור מוריד אותך. היה, אנחנו יודעים שיש 8 מקרים מתאמים. יש תומה, תומת מת, תומות חמורות. הפלא הגדול הוא על התומות שמביאות חיים. למה יולדת מתמת? למה אישה בתומה החודשית מתמת? למה גבר שעוסק בהבאת חיים מתמת? איזה תומה יש בו? מגיע לו שתי נשיקות על שתייה לחיים, הוא הביא ילד לעולם, הוא מנסה להביא ילד לעולם. מה פתאום זו? המצווה הראשונה בתורה, איזה תומה יש פה? איזה קלקול יש פה? איזה ירידה יש פה? ראיתי פעם משפט מיוחד במינו בראשית חוכמה, הוא אומר משהו, נדמה לי, אני לא זוכר, הוא אומר וורט מיוחד במינו. הוא אומר, אדם נטמע בגלל עצם ההרגשה הגופנית. לא משנה מה הסיבות שאתה עוסק בעניין, סיבות גדולות ביותר, אבל עצם ההרגשה הגופנית מורידה אותך. וכנראה שככה זה גם לגבי יולדת ולגבי אישה בתומתה החודשית, עצם העיסוק הגופני מוריד את האדם. ולכן אחרי הימים האחרונים, אנחנו צריכים לחפש את העלייה, לחפש את החיזוק. עוד וורט ענק, עצום, ששמעתי פעם, שמעתי אותו מהרב זקס, לפני הרבה שנים שמעתי אותו מהרב זקס, ואחר כך ראיתי שהוא כתב אותו כמה פעמים, כנראה היה יקר אצלו. לא אשלחך כי אם ברכתני. יעקב אבינו חוטף לילה שלם מכות מהמלאך, ואז המלאך רוצה ללכת. תן לי ללכת, שלחני כי עלה השחר, אני צריך לומר תפילה לפני הקדוש ברוך הוא. מה יעקב אבינו צריך לומר? לך כבר, לך! לילה שלם הרבצת לי, השארת אותי נחה, לך! יעקב אומר, לא אשלחך כי אם ברכתני. אני לא משלח אותך לפני שאתה נותן לי ברכה. הלו, מצאת ממי לבקש ברכות? למה שאתה לך ברכה? הוא הרביץ לך. הוא שרו של עשיו, הוא בא להכות אותך. ממנו אתה מבקש ברכות, הוא נגדך. כי יעקב יודע שמכה חייבת להביא ברכה. אין אצל הקדוש ברוך הוא ירידה לצורך ירידה. כל ירידה חייבת להביא אחריה איזה עלייה. הרבצת לי? מה נתת בתמורה? לא יכול להיות שבאת לפה רק כדי להרביץ. אם הרבצת, באת להביא לי משהו. אז אני לא אשלח אותך לפני שתשאיר את המתנה. והוא מברך אותך. לא יעקב יקרא שמך כי אם ישראל, הוא הופך את יעקב לשרו של מעלה, שר כל. וככה יהודי חי. אנחנו צריכים לחפש תמיד אחרי שבר גאון. לחפש אחרי ירידה, לחפש את העלייה. מה למדנו? מה אנחנו מפיקים מזה? אז באמת שיניתי את הנושא של השיעור שתכננתי מזמן לדבר. ואני רוצה לומר היום על נקודה נפלאה מהדברים היפים והחזקים והמבריאים, המשקמים ביותר, שדיברנו כאן על האדמה הזאת, על הסטנדר הזה. ואני רוצה לומר שמה שנאמר היום, אני מדבר מדמי ומחלבי. אני עומד כאן בזכות הרעיון הזה. אני רוצה לדבר היום על נקודה מיוחדת במינה, על הנושא של שליטה במחשבה. סוד העושר, סוד החיים הטובים, סוד הרוגע, סוד השלווה, תמון בכלי אחד ויחיד. היכולת לשלוט בשער הזה שנקרא הראש. היכולת להציב מחסום בפני הלב. הלב מעלה כל הזמן פחדים, חרדות, דאגות, קנאות, סנאות, תסכולים, וגם תאוות. המון, הרבה, הרבה מאוד בלבול. היסוד של בריאות נפשית זה יסוד אחד. היכולת לשתות בשער הזה שנקרא מחשבה. אם אדם יודע להציב מחסום בפני התאוות של הלב, ולא לתת להם להפוך להיות דומיננטיות בראש, האדם הזה מובטח לו שיגשים את רוב החלומות שלו. ועל זה אנחנו רוצים לדבר היום, ולשאול את השאלה הגדולה ביותר, אחת השאלות החשובות ביותר בחיים היהודיים. מה התפילין רוצות מאיתנו? אחת המצוות הכי חשובות שיהודי מקיים. אפשר לומר מהחמש מצוות הכי חשובות שיהודי מקיים. מתחיל איתם את היום, תפילין. מה מצוות אותנו התפילין? פלא פלאות, אם מישהו יעצור רגע להגיד, זה לא ייתכן, זה לא מתקבל על השכל. לשעבד לקדוש ברוך הוא את המוח ואת הלב. אנחנו מניחים את התפילין על היד כנגד הלב, על הזרוע כנגד, על הכיבורת כנגד הלב, ועל הראש כנגד המוח. למה? זאת כוונת התפילין על פי ההלכה, זה לא דברי חסידות. חייבים בשעת ההנחה לכוון את זה. מי שלא כיוון את זה מחסיר בשלמות המצווה. שהקדוש ברוך הוא מצווה שנשעבד לו את מה? את מחשבות המוח ואת אהבות הלב. אבל איך אפשר לשעבד לו את התאווה? הוא יכול לבקש לא ליישם את התאווה, לשים מחסום מעשי בפני התאווה. אבל לשעבד את התאווה עצמה? למה אני יכול להחליט מה לרצות? אני יכול להחליט מה לעשות, אני לא יכול להחליט מה לרצות. הרצון לא תלוי בי. אני יכול להחליט לא לעשן. אני לא יכול להחליט לא לרצות לעשן, לא להתאבות לסיגריה. הלב הוא ישות עצמאית, והלב הוא ישות לא הגיונית. הוא ישות קיומית, הוא ישות שרוצה. הלב זה, מה זה הלב? אנחנו אומרים הלב, אנחנו מתכוונים למידות, לרגשות. הרגשות הם הכלי ביטוי של הנפש, הם ההטייה של הנפש עצמה. והנפש חיה, וגם הלב חי. וכל מה שהוא רואה, הוא רוצה, כי הוא רוצה לחיות, הוא רוצה למצות את החיים. אז הוא רוצה, והוא טעה, והוא חומד, והוא מקנה, והוא כועס, והוא מקפיד, והוא מתאווה. באים התפילין ומצווים אותנו, לא רק לא לעשות, גם לא לרצות. לתת לקדוש ברוך הוא את אהבות הלב ואת מחשבות המוח. ואתה שואל איך? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זה בשליטה שלי? מישהו יכול לשתות בלב? מישהו יכול להגיד ללב מה לרצות? מישהו יכול... אתה יכול להגיד לא לעשות, אבל להגיד לא לרצות. אז מה הפשט לשעבד את הלב? זה נשמע כל כך דרישה, אתם יודעים, מופרכת. זו אולי הדרישה הכי קשה בכל תרי"ג המצוות. לתת לקדוש ברוך הוא את הלב, לשעבד לו את התאוות. אתה רוצה להגיד, לשים תפילין על היד ועל הרגל, לא לעשות, אני מבין. אבל לא לרצות, פה לשלוט. הלב חומד, העין רואה, והלב חומד. הלב זה מערכת אוטומטית שמתנהלת מעצמה, אוטונומית. הוא רוצה מה שהוא רוצה. כמה אנשים היו רוצים לא לפחד? נו, אני יכול לא לפחד. כמה אנשים היו רוצים לא לדאוג? היו רוצים להיות שלווים? היו רוצים לא לכעוס? היו רוצים לא להתגאות? מה אני אעשה? הלב זו מערכת קיומית, מחוברת לחיים, והיא רוצה את החיים. הרגשות, זה מערכת של הנאה לפעולה. זה מה שמניע אותנו לעשות. הרגשות הם מאוד עוצמתיים, מאוד נוכחים, מאוד דומיננטיים. אז מה הפשט לשעבד את המוח והלב? מה הקדוש ברוך הוא מצווה מאיתנו? אז בואו נגיד באמת נקודה נפלאה, כל כך חשובה. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו לשלוט בלב, את זה אי אפשר. הוא מצפה מאיתנו להציב גבול בפני הלב. פה הוא מצפה מאיתנו. זה בידיים שלנו. הלב ישגר טילים כל הזמן. אבל אם אתה תקלוט את הטילים בראש, אם תהפוך אותם לדומיננטים, זה רק בבחירה שלך. כי הראש בידיים שלנו. הראש בשליטה המלאה של האדם. אנחנו נדייק את זה מפרשת התפילין. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. על היד צריך לקשור. זה לא בשליטה שלך, רק לקשור. על הראש והיו. בראש אתה צריך להגיע לניקיון. בראש יש לאדם בחירה מלאה. האם לפתח את החרדה שלו? האם לפתח את הדאגה שלו? הוא יכול להחליט, לא חושב על זה. לא רוצה. רוצה לחשוב על שוויץ. זה רק בבחירה שלך. האם להשיח דעת למחשבה אחרת? ואנחנו נעריך בזה היום מאוד ונוכיח את העניין, שכשמדברים על שליטה בלב, מה מתכוונים? על שליטה במנעול. לא על שליטה בלב, אלא על שליטה במנעול, על שליטה בגבול, על השליטה של המעבר מהראש, מהלב לראש, שם היהודי צריך לשלוט. זאת הדרישה ממנו. בואו נתחיל. יוצאים ממצרים, ברוך השם, פרשת בו, סוף סוף גאולה. יוצאים למדבר, מתכוננים למתן תורה, מתכוננים לארץ ישראל. ביום היציאה ממצרים, משה רבנו כבר חושב על הזיכרון. משה רבנו יודע שכל אירוע מתיישן. כל אירוע נשכח. גם הנס הגדול ביותר הוא נס עד הרגע שהוא התקיים. ברגע שהוא קרה, הוא הפך להיסטוריה. יהיה האירוע הכי מהדהד, מלחמת ששת הימים. היא מפליאה עד הרגע שהיא קרתה. ברגע שהיא קרתה, מאותו רגע היא כבר היסטוריה. מאותו רגע היא כבר חדשות ישנות. זה כבר no news. כבר מחפשים ניוז חדש. אז משה רבנו ביום היציאה ממצרים כבר מצווה את מצוות הזיכרון. איך לעשות אנדרטה? איך לעשות סמלים שיציאת מצרים לא תשכח לעולם ותעבור מכל הדורות? עד 3,000 שנה אחרי אנחנו עוד עומדים פה ומדברים. הצלחה אדירה, הצלחות של משה רבנו, מצוות הזיכרון. אז אלו הפסוקים האחרונים של פרשת בו, שתי פרשיות קצרות, פרשת קדש ופרשת והיה כי הביאך. שתי הפרשיות האלו מצוות כמה מצוות כדי להנציח את ניסי יציאת מצרים. א', קדש לי כל בכור, פרשת פדיון בכורות, אנחנו מקדשים את הבכור, קונים אותו מידי הכהן, פודים אותו מידי הכהן, למה? להזכיר את מכת בכורות. פרשת פדיון פטר חמור, יהודי שיש לו החמור הראשון, גם כן הוא קדוש, למה? להזכיר שהחמורים הובילו את בני ישראל ממצרים, נשאו את כל השלל, את כל הרכוש הגדול שהוציאו ישראל ממצרים, החמורים הוציאו. אחר כך כמובן פרשת ליל הסדר, והגדת לבנך ביום ההוא למור, המצווה לעשות את הלילה שכל כולו זיכרון ליציאת מצרים, והמצווה האחרונה בשתי הפרשיות, גם קדש והיה כביאך, מצווה תפילין. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, זאת האנדרטה הכי מוחשית, הכי נצחית ליציאת מצרים. מה עם התפילין בעצם? אנדרטה יומיומית, אנדרטה קבועה ליציאת מצרים. כשיהודי קם בבוקר ורואה את התפילין על הראש ועל הלב, הוא שואל את עצמו למה זה? הוא נזכר בפלאות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא. בתוך פרשת התפילין, בתוך בתי התפילין, יש לנו ארבע פרשיות. פרשת קדש והיה כביאך שמדברים על יציאת מצרים, ושמע ישראל שמדברת על קבלת עול מלכות שמיים, והיה עם שמוע שמדברת על, מדברת על שכר מצוות. אז כל בוקר שיהודי מסתכל על התפילין, הוא נזכר. ביד חזקה, בזרוע נטויה, בשפטים גדולים, 10 מכות, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. כמובן שמכל המצוות לזכר יציאת מצרים, זאת האנדרטה הכי קבועה, הכי חזקה. כי פדיון הבן זה רק למי שיש לו בכור, אם נולדה בת ראשונה, וזה גם רק פעם אחת בחיים. פדיון פטר חמור, לכמה יש חמורים? מי מקיים את המצווה הזו? ליל הסדר זה פעם בשנה, תפילין זה בכל יום חול. בכל יום חול יהודי קם בבוקר, רואה מול העיניים את אנדרטת הניצחון, את אנדרטת הנס, והוא זוכר את יציאת מצרים. אז זה הרעיון של התפילין בפשטות, ההסבר הפשוט ביותר לתפילין, זיכרון קבוע, תזכורת קבועה לניסים, לנפלאות שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו לחירות. אבל המפרשים לא מסתפקים בזה. כמו שאנחנו נראה, הרמב"ן מיד הראשון אומר, הרעיון של יציאת מצרים, אני קורא במובן מספר 1, בעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אותו מופת בכל דור לעיני כל רשע וכופר, יצווה שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ההוא עינינו, שנכתוב כל מה שנראה לנו באותות ובמופתים על ידינו ובין עינינו, להיות לנו בכל הדרות עדות במופתים שלא ישתכחו, וכאשר ירצה האלוקים בעם וביחיד, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של... רגע, אבל המפרשים לא מסתפקים בזה. אם ככה, אם התפילין נועדו רק להיות זיכרון להיסטוריה, למה מניחים את התפילין על היד ועל הלב? נשים אותם בבית הכנסת, על ארון הקודש, שכשיהודי בא בבוקר, יראה את התפילין, ניזכר באנדרטה של הניצחון. מה פתאום על היד ועל הלב? כנראה שהתפילין מצווים הרבה יותר. לא רק היסטוריה, אלא תביעה, הובה, תביעה חדשה, עכשיו תמיד. התפילין אומרות לנו שצריכים להמשיך את היציאה לחירות. ומה היציאה לחירות אמיתית? יציאה לחירות הפירוש הוא להשתחרר מכבלי הלב, להשתחרר מהדחפים של הלב. מה המשמעות של היציאה ממצרים אם אדם משועבד לקנאות שלו? לסנאות שלו, לתאוות היצר, הולך ברחוב, רואה דברים, מתאווה לכל, רוצה כל יום להיות בכל מיני מקומות, אז במה יצאתם ממצרים? הרעיון של התפילין הוא לכוון אותנו להמשיך את היציאה ממצרים, לא רק לזכור אותה כהיסטוריה, אלא באופן אמיתי להיות משוחרר, להיות משועבד לקדוש ברוך הוא. מה זה אדם משוחרר? אדם שמצליח לשלוט בתאוות שלו, בדחפים שלו, שמצליח לנהל אותם. אז התפילין אומרות לנו באמת להיות לא רק כזיכרון ליציאת מצרים, אלא להניח אותם על הראש ועל הלב כדי לכוון אותנו, להמשיך להיות בני חורין אמיתיים, בפנים, בתוך המקום האמיתי שבו אנחנו חיים, מול היצרים האלה שכובלים אותנו ולא נותנים לנו להשתחרר. אני אביא לזה דוגמה. מה הפירוש שהאדם האמיתי, זה איפה שהוא חי בתוך היצרים. האדם האמיתי זה לא המעשים שהוא עושה ולא הדיבורים שהוא עושה. בסופו של דבר, מה הוא האדם? האדם הוא מה הוא רוצה לעשות. זה מה שקובע, אם אתה מסתובב עם בראש, עם קנאות וסנאות ופחדים, אז מה נשאר מכל התורה ומצוות שלך? אולי הידיים עושות, אבל מי אתה? איפה אתה נמצא? יש על זה משל מאוד יפה שאמר פעם הרבי הקודם, הוא אמר שבפולין, פעם קיסר פולין, מלך פולין, בא להתארח אצל הרב, והוא שמע, והוא אולי היה שבת אחרי הצהריים, והרבנית הגישה לשולחן קישקה. מלך פולין לא הכיר מה זה, שאל מה זה קישקה. אמרו לו, קישקה זה מעים, ממולה, עם בשר, עם אורז, מטובל טוב. טעם היה מאוד טעים. והוא מבקש מהשף שלו שיכין גם כזה קישקה, שיכין את המעדן הזה. השף הגיע למטבח של הרבנית, ישב, רשם את כל המתכון, איך מכינים את זה בדיוק, והתכונן. בחושים השפיים שלו הוא ידע שזה הולך להיות מעדן, זה הולך להטריף את כל פולין, זה הולך לעניין את כל פולין. חיכה להזדמנות גדולה, אני יודע איזה חתונה של הבת של המלך, הגיעו כל הצילי פולין, והוא מכין את הקישקה. והמלך מחכה מתחילת האירוע, שכבר יכינו את המעדן הזה, את ההפתעה הזו, שאף אחד לא טעם אף פעם. יוצאים מהמטבח, מוצאים את העגלות, מגישים צלחות ליד כל אחד, ולא צריכים אפילו לטעום את זה כדי לדעת שקרה אסון. זה ישריח, לא היה אפשר לקרב את זה לפה. המלך קורא לשף, איזה בושות עשית לי, מה קרה? הוא לא מבין, הוא אומר, אני עשיתי בדיוק מה שהרבנית אמרה, לא דילגתי עליו שלב. איפה לא הצלחתי? איפה טעיתי? הוא הולך לבית של הרבנית, עובר איתה, שם בשר, שם את האורז, שם את הפלפל, שם את המלח, הכל לפי הכללים, אז איפה טעיתי? ואז עלה לרעיון, היא שואלת אותו, תגיד לי, ניקית את המעי לפני שהכנסת לתוכו את הבשר ואת האורז? אומר, את זה לא אמרת לי. לא ידעתי שאני צריכה לומר לך, עכשיו שאתה מבין את זה לבד. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, אתה עושה תרי"ג מצוות או תרי"ג מצוות שקשורות בידיים וברגליים, אבל ניקית את המעי? מי אתה בפנים? מה אתה רוצה לעשות? איפה הראש שלך נמצא? איפה הראש שלך מסתובב? זה האדם האמיתי. מה התאוות שלו, מה החלומות שלו, מה השאיפות שלך בינך לבין עצמך? זה האדם האמיתי. במילא יציאת מצרים אומרת, הוצאתי אותך מהחומות של מצרים, לא בשביל שגיאוגרפית תהיה בארץ ישראל, שתהיה אדם אחר, שתהיה אדם שעושה מה שצריך ולא מה שהוא רוצה, אדם שעושה מה שנכון ולא מה שנוח. איפה זה מתבטא? שהוא מצליח להשתחרר מהדחפים הטבעיים של האדם, מהמשיכת הלב החומרית של האדם, שהוא מצליח לרומם את עצמו. זאת יציאת מצרים האמיתית, זה החירות האמיתית. במילא התפילין הם לא רק זיכרון למה שהיה, אלא הם עדות ותביעה והתראה למה שיהיה. אנחנו מניחים אותם בבוקר לזכור. ציוונו הקדוש ברוך הוא שנזכור ניסים ונפלאות. למה? כדי שנשאבד לו את המוח והלב. הוא הוציא אותנו משם, לא כדי שנעבור לכבלים אחרים, כדי שנהיה באמת משוחררים ומסורים לעבודתו יתברך. אז זה הרעיון של התפילין. אנדרת למה שהיה ותזכורת מחייבת לציפיות מאיתנו להיות יהודי בן חורין. אני רק אומר שספר החינוך... אז רגע. אומר באמת ספר החינוך והרמב"ן בדיוק את הנקודה הזו, שהתפילין לא רק מכוונות אותנו מה לעשות, אלא גם נותנים לנו כוח איך לעשות. למה? כי התפילין מזכירות את הניסים. כשאדם חושב רגע על הניסים, אז הוא מבין שיש לעולם, מה קורה לאדם ששומע סיפור על נס? הוא בהלם, הוא מתעלה. הוא ברגע אחד אומר, וואו, אז יש איזה אמת בבריאה. יש איזה משמעות לבריאה, יש איזה מחדש, יש איזה מנהיג. זה אמור לתת לו את הכוח להתמודד נגד היצר. כשהוא חושב רגע על הפלאות שקרו פה, אז הוא מבין שלעולם יש איזה תוכנית, לעולם יש איזה משמעות, שיש ציפיות, יש שכר ועונש, הקדוש ברוך הוא רואה, הקדוש ברוך הוא שומע. כמו שדיברנו בשבוע שעבר על המכות, שמלמדות שיש אלוקים, שמלמדות שאלוקים נמצא בארץ, שרואה, שמלמדות שכל הטבע תלוי בברכה של הקדוש ברוך הוא. אומר הרמב"ן, אומר ספר החינוך בפשטות, טוב, זה ההתבוננות, לחשוב רגע. כשאדם נזכר בניסים, חושב על הפלאות שבה הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, בדרך הטבע זה מקרר את היצר, זה מקרר את התאווה. כשהוא מבין, תשמע, רואים, שומעים, יש סדר, יש לקדוש ברוך הוא איזה תוכנית, יש לו ציפיות ממך. בדרך הטבע, בואו נקרא את המילים של הרמב"ן שעונה בדיוק על העניין הזה, השורות האחרונות ברמב"ן שקראנו, וכאשר ירצה האלוקים בעם וביחיד, ויעשה עמהם מופת בשינוי מנהגו של עולם, יתברר ביטול הדעות הרעות. כשאדם חושב רגע על הניסים והנפלאות, זה מתקן את המידות הרעות שלו. סליחה. כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוקה, מחדשו ויודע ומשגיח הכל. מה נס אומר? שיש לעולם בורא שמחדש אותו ורואה ומשגיח. בדרך הטבע זה מפיל על האדם אימה, זה מקרר את היצר, זה מקרר את התאווה, וזה אמור להרגיע אותו. אם כן, התפילין אין עניינם הקופסאות, אלא התבוננות. כמו שאמרנו, בתפילין צריכים לכוון, כתוב בשולחן ערוך, יש כוונה שחייבים לכוון אותה בשעת ההנחה. ויכוון שציוונו הקדוש ברוך הוא לכתוב דלת פרשיות אלו, שיש בהם ייחוד שמו ביציאת מצרים. למה? כי כשרואה את הניסים, נזכר שהוא צריך לשעבד את הלב והמוח. עד כאן הדברים כפשוטם. ועכשיו אנחנו שואלים, אגב, יש בגמרא על זה סיפור, סיפור מדהים, הגמרא מספרת מה הפשט שכשאדם זוכר את יציאת מצרים, אז באופן טבעי זה מקרר לו את התאווה. הגמרא מספרת על יהודי ששמע על איזושהי אישה חוטאת ברומי, שלוקחת הרבה כסף בסחרה, והלך לשם, הלך את כל הדרך, עד ששם, והציע לו מצעות, והיה שם. והוא מתחיל להוריד את הבגדים, ופתאום תופחת הציצית על פניו. כשהוריד את הבגד, את הציצית תופחת על פניו, וחוטי הציצית נגעו בו, וככה טלטלו אותו. הוא פתאום נזכר, וקם וירד והתיישב על הארץ. היא מאוד נפגעה, מאוד מבלה, שאלה, למה ירדת? איזה מום מצאת בי? איזה כיעור מצאת בי? מה פתאום ירדת? אז הוא אמר לה, לא. נזכרתי במצוות הציצית שעליה נאמר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, אני השם שעתיד להיפרע, אני השם שעתיד ליתן שכר. נזכרתי בניסים ההם, נזכרתי שהקדוש ברוך הוא רואה, ונזכרתי שהוא עתיד ליתן שכר, ומזה מאוד נבלתי. היא מאוד התרגשה, היא אמרה, אם יש לכם תורה כזו, אם יש לכם משמעות כזו, אם יש לכם סדר כזה, אני גם רוצה. והלכה וחלקה את כספה לעניים והתגיירה, מספרת הגמרא סיפור שלם. זאת אומרת שזיכרון יציאת מצרים, אני השם אלוקיכם הזה, זה תאווה, זה תרופה נגד היצר, ובמילא אנחנו מניחים כל יום את התפילין לזכור מה שהיה, ולזכור מה הדרישות מאיתנו, ולזכור שהקדוש ברוך הוא משגיח ויודע ורואה, במילא זה אמור לתת לנו את הכוחות במלחמה נגד היצר. עד כאן הפשט הפשוט של מצוות התפילין. ועכשיו אנחנו שואלים, נו, זה מאוד יפה, אבל אני מניח שיש בעולם שני יהודים שמניחים תפילין ועדיין חוטאים. ועדיין הכוונה הזו של מצוות התפילין עוד לא מספיקה כנגד היצר. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? איך הוא יכול לדרוש מאיתנו דבר כזה? לשלוט בתאוות? הוא יכול להגיד אל תעשה, אבל להגיד אל תרצה, אל תתאווה, תהיה נקי בפנים. מי נקי בפנים? אני חושב שהיום הכי גרוע בהיסטוריה יהיה היום שימציאו מכונה שקוראת מחשבות. היום שכל אחד ילך ברחוב ויראו לו, ירוץ לו טקסטים על הפנים, מה שהוא חושב, זה היום הנורא ביותר. כל אדם איתנו בתוך תוכו הוא יצור אפל, יש מרחק מהותי בין מה שהוא עושה למה שהוא אומר, למה שהוא חושב. אז מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שגם לא נחשוב? איך אפשר? איך זה בשליטה שלנו בכלל? אני רוצה לדקדק בשאלה, עד כמה זאת שאלה עצומה. הגמרא אומרת, באומץ רב, בכנות רבה, שלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום. אומרת הגמרא, שלוש עבירות כל אדם חוטא בהן בכל יום, ולא כל יום, אלא כמה פעמים ביום. ולכן, בתפילת מנחה אמרנו, סלח לנו, כמה חלפה ממנחה לערבית? 20 דקות? ועוד פעם אתה אומר, סלח לנו. על מה סלח לנו? אם אתה לא מאמין שהוא סלח בתפילה הראשונה, למה אתה מבקש בתפילה השנייה? אם אתה מאמין שהוא סלח בראשונה, למה אתה מבקש בשנייה? אתה עושה צחוק? סתם ממלמל ברכות. אומרת, כתוב בספרים, בוודאי חטאת בין מנחה לערבית. במה? שלוש עבירות, או בלשון הרע, או בערעור עבירה, או בעיון תפילה, או שלא התפלל, אדם לא מתפלל ברצינות, או שחשב עבירה, היה לו רגע פנוי, אז בטח חשב עבירה, או מלשון הרע. אלו עבירות שאדם חוטא בהם כל יום. עד איכן הדברים המגיעים, אני רוצה לקרוא את זה מבפנים, אולי לא כל כך נעים לספר את זה, אבל קראתי את זה מבפנים, כשקוראים את זה בלשון חז"ל, אז זה יותר נעים. הגמרא מספרת על רבי מתיא בן חרש. רבי מתיא בן חרש היה חבר של רבי שמעון בר יוחאי. מגדולי התנאים, הלך לחוץ לארץ, הקים ישיבה חשובה ברומי. והגמרא מספרת עליו שהיה קדוש וטהור, מימיו לא הביט בפני אישה, כנראה שאינה אשתו, והיה אדם כמלאך אלוקים, כדור, ראית את הפנים של הבן אדם, ראית קדושה, ראית טהרה. והשטן לא יכול לסבול את זה. מה עשה השטן? פעם הוא יושב ולומד, העמיד לו מול הפנים פני אישה. והולך מתיא בן חרש, מנסה להתרכז בלימוד, לא יכול, והיא עומדת לו מול העיניים. אז מסובב את הראש הצד השני, באה התמונה הזו ביחד איתו, מסובב אחורה הבאה ביחד איתו, ימין ושמאלה ביחד איתו. כל כך כאב לו הלב, ולא יכול להתנתק, עד שביקש מהתלמיד שלו מסמרים, כדי לסמל לעצמו את העיניים. ראה את זה, השטן נתן צרכה. לזה לא התכוונתי, שיסמל לעצמו את העיניים, נתן צרכה. הלך לפני הקדוש ברוך הוא, אמר, אמרו שלום, תרפא אותו, מסכן. אומר, שולח הקדוש ברוך הוא את מלאך רפאל שירפא לו את העיניים. אמר מתיא בן חרש, לא. אם אני אראה, והתוצאה תהיה שאני אראה מראות כאלה, עדיף למות. עדיף לא לראות. זאת אומרת, עד שהבטיח לו הקדוש ברוך הוא שיסלק ממנו את היצר העבירה, ואז הסכים שיחזור לו מאור העיניים. כך מספר ילקוט שימוני. זאת אומרת, רוצה הגמרא לומר, אפילו למתיא בן חרש לא יכול להשתחרר מהתאווה הזו אם רואה. הדרך היחידה שהקדוש ברוך הוא ירפא אותך. אבל בדרך הטבע, אדם נורמלי, לא יכול להשתחרר מהתאווה הזו. אז מה התפילין רוצות מאיתנו? אנחנו יהודים מסכנים שבקושי עומדים על הרגליים. בקושי עושים מה שצריך. אז עכשיו גם לא לרצות, גם את הרשות היחיד האחרונה שנשארה לנו, גם אותה לקחת לנו. ילקוט שימוני קוף סמך א', מובא מספר 2, מעשה ברבי מתיא בן חרש, שהיה יושב בבית המדרש ועוסק בתורה, והיה קלסתר פניו דומה למלאכי השרת, שמימיו לא נשא עיניו לאישה. עבר שטן ונתקנה בו. נדמה לו כאישה יפה שלא היה כדוגמתה מעולם. כיוון שראה אותו את השטן בדמות אישה, הפך פניו לאחוריו, בא ועמד על שמאלו, הפך פניו לימין, היה מתהפך לו מכל צד. אמר, מתיירא אני שיתגבר על היצר הרע. הביאו לו מסמרים ונתנם בעיניו. כיוון שראה השטן, כך נזדעזע ונפל לאחוריו. קרא הקדוש ברוך הוא לרפאל ואמר, לך לרפא את רבי מתיא בן חרש. אמר מתיא, הניחני, מה שהיה היה. חזר לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך ואמור לו שאני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע. מיד ריפא אותו. אז אנחנו שואלים, איפה מפתח הלב? אם הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לשעבד לו את המוח והלב, כנראה שיש דרך איכשהו להרגיע את התאווה. יש דרך איכשהו לחיות חיים טהורים, חיים מזוכחים, לא רק לא לרצות רע, אלא להיות נקי אפילו מבפנים, להיות טהור אפילו מבפנים. איפה נמצא מפתח הלב? איפה נמצא המפתח הזה באמת? לקיים את מצוות התפילין כהלכתה. אני רוצה לדבר על נקודה נפלאה, אף פעם לא דיברנו עליה כאן. לפתוח עוד חלון אחד בעומקה של מצוות התפילין, ולדבר פשוט, רק העניין הזה בפני עצמו שווה שיעור, אבל ברוך השם, לא יודע ברוך השם, אבל הייתה הזדמנות, אז בואו נעלה את זה. בתפילין יש פה לפלאות. כל אחד אמור לשים לב לזה. תפילין, ואני לא מדבר היום חסידות, רק הלכה. תפילין זו המצווה היחידה בתרי"ג מצוות שיש עליה שתי ברכות. כל מצווה בתורה יש ברכה אחת, אשר קידשנו מזוותה וציוונו, לשמוע מגילה, על אכילת מצה, לכל מצווה יש את ה... על נטילת ידיים, לכל מצווה יש את הברכה שלה. המצווה היחידה בתרי"ג מצוות שאנחנו מברכים עליה, שתי אשר קידשנו. אל תגיד לי אשר קידשנו ואשר חיינו. שני אשר קידשנו זה תפילין. יש לנו ברכה אחת שקידשנו זאתה וציוונו להניח תפילין, ויש לנו שקידשנו זאתה וציוונו על מצווה תפילין. אצל האשכנזים מברכים תמיד שתי ברכות. אצל הספרדים רק עם סך בין יד לראש, אז מברך. אם לא, הברכה הראשונה פותרת גם את השנייה. אבל אם דיבר בין יד לראש, גם אצל הספרדים מברכים שתי ברכות. למה? מה יש במצווה הזו שמברך עליה שתי ברכות? תפילין זה לא המצווה היחידה שיש בה שניים. ארבעה מינים יש גם ארבע. ובציצית יש גם שניים, תכלת ולבן. ובמצות וליל הסדר גם יש שלוש. יש הרבה פרטים. תמיד, אבל זה מצווה אחת, עניין אחד, מטרה אחת, למען תזכור אחד, אז יש מצווה אחת, עכשיו כדי שאנו, זה סוכה. אז כל הסוכה היא ברכה אחת. איך מתפילין אחד נהיו שתי ברכות? פלא גדול. מחדש הרמב״ם חידוש גדול. כתוב כבר בגמרא, הרמב״ם מביא אותו להלכה, כי תפילין הוא באמת שתי מצוות. זה לא רק שתי ברכות ושתי מצוות. יש שתי מצוות נפרדות. מצווה אחת להניח תפילין של יד, מצווה אחת להניח תפילין של ראש. עד כדי כך שאפשר לקיים אחת בלי השנייה. יהודי שלא עלינו ולא על אף אחד, יש לו בעיה ביד. חס ושלום, קרתו לו את היד, שלא נדע, יש לו שבר, לא יכול להניח. יש לו בעיה ביד. מה יעשה? יבטל את מצוות התפילין? מניח של ראש לבד. למה אומר הרמב״ם כאילו שתי מצוות? הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שתי מצוות נפרדות. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. זאת לא מצווה אחת, אלו שתי מצוות נפרדות. אחת להניח תפילין על הלב, אחת להניח תפילין על הראש. עד כדי כך, כמו שאמרנו, אדם שמסיבה כלשהי לא יכול להניח על היד, מניח על הראש לבד. יכול להיות גם להפך. אדם שהראש חבוש, או מכל סיבות אחרות לא יכול להניח על הראש, גם מניח על היד לבד. אלו מצוות שלא מעכבות אחת את השנייה, זה מצווה היחידה ככה. ארבע מינים, אם אין לו הדס, לא יביא את כל הארבע. ארבע מינים מעכבות זה את זה. תפילין לא מעכבות אחת השני, אלו שתי מצוות נפרדות, במילא יש להם שתי ברכות נפרדות. כך אומר הרמב״ם. שואל הרמב״ן, אבל למה? איך נהיו פה שתי מצוות? זה הרי תפילין אחד, זה למען תזכור אחד. זה לזכור את שיעבוד המוח והלב, לזכור לסיעי יציאת מצרים. איך נהיה פה שתיים? שואל הרמב״ן, מה זה שונה מציצית? יש שם צמר ויש שם לבן, וכל אחד אפשר לקיים בפני עצמו. אנחנו מקיימים את הלבן בלי התחלת. נו, אז מה, בגלל זה נהיה שתי מצוות? גם כשיהיה התחלת, יבוא המשיח, יגלה מהתחלת, גם כן אנחנו נברך ברכה אחת, עם מצווה אחת. מה יש בתפילין שהופך אותו לשתי מצוות, שואל הרמב״ן, נקרא. מה מונח פה בתוך הדבר הזה שהתורה מלכתחילה בונה את מצוות התפילין כשתיים? מובא מספר 3, הלכות תפילין ד' ד'. תפילה של ראש, אומר הרמב״ם, אינה מעכבת של יד, ושל יד אינה מעכבת של ראש, מפני שהן שתי מצוות. זו לעצמה וזו לעצמה. כיצד מברכים? על של ראש מברך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מצוות תפילין, ועל של יד מברך להניח תפילין. במה דברים אמורים כשהניח אחת מהן? הרמב״ם הולך פה כפי ההלכה של לקחו הספרדים, אבל אם הניח שתיהן, מברך ברכה אחת להניח תפילין. שואל הרמב״ן בהשגות בשורש י' א' על ספר המצוות, הרי התפילין צריכות להיחשב עניין אחד, שכל מה שכתוב בזה, כתוב בזה, והעניין בהם אחד. למען תהיה תורת השם בפינו, כנגד הלב והמוח, משקלות המחשבה. וממשיך הרמב״ן, הרי כך כתב הרמב״ם עצמו לגבי ציצית. כבר התבהר לך, כך הרמב״ם עצמו כתב בשורשים, שאפילו החלקים שאינם מעכבים זה את זה, פעמים יהיו מצווה אחת כשיהיה העניין אחד. כי הכוונה בציצית, למען תזכרו, היא כוונה אחת גם בתחלת וגם בלבן. אז מה יש בתפילין שאלו שתי מצוות נפרדות, שתי ברכות נפרדות, ואפשר לקיים אחד בלי השני? מה מונח כאן? הביא פעם הרבי רעיון מהגאון הריגוצ'ובי, ופיתח אותו מאוד מאוד, שיחה שלמה בעברית, בליקוטי שיחות חלק למתת, פרשת והתחנן. כל אחד יכול לקרוא בעצמו. רעיון גאוני מבריק שהרבי לוקח אותו בעבודת האדם. כל החיים של יהודי נמצאים בתוך הרעיון הזה. התורה רוצה לומר לך שהראש והלב הם לא זהים. והדרך לשלוט בהם אלו שתי דרכים שונות. בלב הוא קשרתם. בלב כל מה שדורשים ממך זה לקשור את הלב. הלב אף פעם לא ישתנה, הוא אף פעם לא יירגע. זה תפקידו, לרצות, זה מה שמניע אותנו לעשייה. החמדה הזאת, זה מה שמניע את הצרכנות, זה מה שמגלגל את העולם. חבל כשהוא הולך יותר מדי, אבל את הלב לא תוכל לשנות, זה תפקידו. את הלב אפשר רק לקשור. בראש זאת מצווה אחרת לגמרי, זאת כבר פאזה אחרת. והיו לתותפות בין עיניך. אומר לך הקדוש ברוך הוא, בראש אתה יכול לשלוט. אתה בוחר מה לחשוב. אז אם אנחנו באים ושואלים איך לשעבד את הלב, לשעבד את הלב פירושו להציב בפני הלב מחסום, להציב בפני הלב גבול, לא לאפשר ללב להיות דומיננטי בראש. הלב כל הזמן מעלה טעויות, הוא מסובך. אז הוא מעלה תסכולים, והוא מעלה דאגות, והוא מעלה חרדות, והוא מעלה קנאות, והוא מעלה כעסים, ומעלה גם המון תאוות, מעלה גם המון בלבול. מה תפקידו של היהודי? אפשר לקרוא לזה בשלוש מילים. חוק המחשבה השנייה. מצוות התפילין היא מצוות המחשבה השנייה. את המחשבה הראשונה אי אפשר לשנות. אתה הולך ברחוב, העין רואה, הלב חומד. באופן אוטומטי הלב משגר מחשבה, משגר טיל. את זה לא תוכל לשנות. אתה יכול לקשור טעם, לקשור. יותר מזה אתה לא יכול, זה יבוא עוד פעם ועוד פעם. כלב שקושרים אותו, יתעורר שוב, ינבח שוב. אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד זה, רק לקשור אותו. אבל המחשבה השנייה היא הבחירה שלך. אם לאפשר לדאגה להפוך להיות דומיננטית בראש, זאת בחירה שלך. אתה יכול להחליט לסמן את הדאגה הזו, לסמן את התאווה הזו, להגיד זה יצר הרע, וליצור חיץ בינך ובינה. ולהגיד, אני לא נותן לה להתפתח במוח. אני לא עוסק בה, אני לא חופר בה, אני לא הופך בה, אני עוצר אותה. זאת מצוות התפילין. מצוות התפילין היא לא לעצור את הלב, התורה מלכתחילה מחלקת את זה לשתיים, כי התורה לא מתממת. התורה לא יוצרת כל מיני ציוויים אידיאליים לכמרים שאף אחד לא יכול לעמוד בהם. לא. התורה מדברת כי קרוב אליך הדבר מאוד, איפה יכול לך לעשות אותו. היא מדברת לכל אחד מאיתנו. נכון, היא מראש אומרת. אני לא מדברת על הלב. הלב יעבוד, את הלב תקשור בכוח, אין מה לעשות נגד זה. והיו לתוטפות בין עיניך, את הראש תעצור. את הראש תבלום, לאדם יש כל רגע בחירה לסמן את מה שמסוכן לו. לסמן את מה שמפריע לו. מוריי ורבותיי, אני יכול לומר לכם על עצמי, אני בטבעי טיפוס חרדתי, אני בטבעי טיפוס ביישן וחרדתי, מלא מלא חששות. ויחד עם זה, אני מחליט, אני לא נבע לפני שיעור, אני לא חושב מה יהיה, אני בא, מוסר, אחרי שיעור של ספקות, איך מסרתי? אני מחליט שאני לא חושב על זה. אפשר לחיות ככה חיים שלמים בהצלחה, וברוך השם, גם לעשות כמה דברים. אם אדם לא שולט בלב, שולט בראש. אם אדם אומר, אני בוחר מה לפתח. סליחה, אני בוחר מה לפתח, אני בוחר על מה לחשוב, זאת הבחירה שלי. מצוות התפילין היא מצוות המחשבה השנייה, לא המחשבה הראשונה. להציב גבול, להציב מחסום בפני הראש, לא לתת לזה להתפתח שם. אמרתי פעם שאני חושב שאולי זה ההסבר, הלוואי ואני פעם אמצא את זה כתוב, אבל בינתיים נגיד את זה כבורט יפה. הלוואי זה כל כך מתוק, זה כל כך טוב. יש סיפור שסיפרתי פה פעם, אז למדנו אותו באופן אחד, היום אנחנו רוצים ללמוד אותו באופן אחר. אני חושב שזה אולי רמוז בסיפור הזה. יש בגמרא סיפור כזה מדהים, רק בתורה שלנו יש אמת כזאת, יש כנות כזאת, יש יושר כזה. לכן התורה שלנו מדברת, כי אין בה שקרים, לא קוברים שום דבר באדמה. מדברים על האדם כמו שהוא אדם. הגמרא מספרת סיפור מופלא על אביי. אביי, גדול הגדולים, חברו של רבא, תלמידו של רבא, מאחרוני האמוראים, כל השס, הגמרא אומרת, זה הוויות אביי ורבא. והגמרא מספרת על אביי שיוצא פעם לדרך, ורואה לפניו איש ואישה הולכים. אולי לא רצו ללכת לבד, אז יוצאים דרך מסוכנת, הולכים ביחד. אביי מיד המחשבה הראשונה שלו, איש ואישה הולכים בדרך, והוא קלט שהם לא נשואים, הוא קלט שהם איש ואישה זרים, שלא רוצים ללכת בדרך לבד, הדרך מסוכנת, אז הולכים ביחד. אז אביי אומר לעצמו, תראה איחוד, הולכים לבד בדרך, דרך צדדית, חס ושלום, מי יודע מה יכול לקרות, אז אני אלך אחריהם, ואם יקרה משהו, אני אזכיר להם להחזיר אותם לדרך. והוא הולך אחריהם, בגמרא מספרת שהם הולכים ביחד, והגיעו עד, אני יודע, לכביש הראשי איפה שהם צריכים להיפרד, והגמרא אומרת שהם נפרדו בצורה כל כך יפה, הם אמרו, נעימה לנו הדרך בצוותא, אבל צריכים ללכת. ונפרדו בגרישה ובתארה. אביי ראה את זה נחרד. הוא חושב לעצמו כאילו, אני מצטער שאני מספר את הסיפור הזה בפשט, על אביי קודש קודשים, אבל לצורך העניין אני מספר את זה בפשט. אביי נחרד, איפה אני ואיפה הם? הם זוג יהודים, קשרים, שבסך הכל ריפסו טרמפ. לא עלתה על דעתם מחשבת פסול, פחדו ללכת לבד, אז הלכו ביחד. ואני, קודש הקודשים, כשאני רואה איש ואישה הולכים יחד, מיד הראש שלי מתחיל להתרוצץ. מספרת הגמרא שאביי חוזר הביתה, ונשען האיברא דדשא. נשען על בריח הדלת מבחוץ, נשען על מנעול הדלת, ולא נכנס, שוקע במחשבות. לא רוצה להיכנס, לא ראוי להיכנס, נשען על בריח הדלת מבחוץ. עבר שם ההוא סבא, עבר שם אותו זקן, ואומר לאביי, אביי אל תדאג, אל תיקח ללב. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אף פעם לא נפטרים מהיצר הרע. כשהיצר הטוב גדל, גם היצר הרע גדל איתו ביחד, תמיד יש בחירה. זאת עבודתו של האדם עלי אדמות, נו מה לעשות? זה הניסיון, זה התאווה, בשביל זה באנו, זה עבודתנו בעולם, להתגבר. שמעתי פעם שאלה עצומה. למה אביי נשען על בריח הדלת מבחוץ? מי עושה חשבון נפש בחוץ? חשבון נפש עושים בבית. בחודש אלול אדם עושה חשבון נפש, ביום הולדת אדם עושה חשבון נפש. נו מה, הוא יושב בחנייה? יושב בגן משחקים בחצר? נכנס הביתה, מוזג קוסטי, מחכה שיהיה שקט, מתיישב על הספה, יושב עם עצמו, עם דף ועט, תורה, תפילה וצדקה, איפה אני בעולם? החיים הם עסק. אז אתה עושה ספירת מלאי, איפה אני? אני מתקדם, אני נסוג חלילה. אבל מי יושב בחנייה, עושה חשבון נפש? למה אביי נשען על בריח הדלת מבחוץ, על מנעול הדלת, מדגישה את זה הגמרא, שהוא נשען האיברא דדשא. אז פעם אמרנו באופן אחד, היום אולי אפשר לומר רעיון כביר, בדיוק לפי מה שהרבי אומר פה. אביי ניחם את עצמו עם בריח הדלת. הוא אמר, אתה יודע מה? זה התפקיד שלי. לעצור אותם על הבריח. לעצור אותם על המנעול. זה התפקיד שלי. מהלב זה יעלה תמיד. המוח ישגר את הטילים שלו תמיד. מה דורשים ממני? לא לתת לזה להיכנס הביתה. לעצור את זה על המנעול שלי. מהו המנעול שלי? המחשבה. המחשבה זה המנעול של האישיות, זה הפתח של הכניסה לאישיות. זה מה שדורשים מיהודי. ועכשיו שיהודי לא יבוא ויגיד, אז מה, אני רמאי? אני מתעלם מעצמי, אני שקרן, אני יודע מה יש לי בלב, אז יאללה, נו, אז כבר עד הסוף. אומר לך אדמור הזקן בטניה, זאת עבודתו של הבינוני, זה ההנאה של הקדוש ברוך הוא. בשביל מה הוא ברא את העולם? בשביל הסכיזופרניה הזאת. שמהמוח זה יעלה, ואתה תעצור. יש יצירה יותר יפה מזה בעולם כולו. בשביל מה באנו לעולם? באנו לעולם בשביל מטרה אחת, בשביל להביא אור איפה שאין אור, איפה שיש חושך. יש מקום יותר גדול להעיר מאשר שעולה לאדם תאווה ועוצר את עצמו. את זה הוא גיבור, המושל ברוחו. יותר קל לכבוש עיר מלכבוש תאווה. שאף אחד לא רואה אותך ואף אחד לא שומע אותך, ופעם אחת לעצור כשאתה לבד ולהגיד לא, הקדוש ברוך הוא עוזר, אני לא אעשה את זה. זאת הגבורה הגדולה ביותר עלי אדמות, בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. במילא באה מצוות התפילין ומנחמת את האדם. אל תרגיש בזוי, אל תרגיש שפל, הלב מעלה, וכשרתם לאות על ידיך. לא מצפים ממך והיו לאות על ידיך. לא מצפים ממך לעקור את זה מהלב. זה המשחק של הבריאה, זה הקרקס של הבריאה, זה הקניגיה. הלב מעלה, ואתה תעצור את זה בראש. זאת עבודתו של היהודי, להיות בינוני. מה זה בינוני? בינוני לרוחב, שבחוץ הוא בסדר, בפנים הוא מלוכלך, והוא יוצר הפרדה בין הפנים לבין החוץ, לא נותן לזה לעלות לתודעה, עוצר את זה בשער של התודעה. זה מה שהבאי הבין, זאת מצוות התפילין. אז מצוות התפילין מחולקת לשתיים, כי עבודת השיעבוד מחולקת לשתיים. בלב אפשר רק לקשור, בכוח אי אפשר לשנות. בראש צריכים להגיע לטהרה. הראש הוא בחירה שלנו, אני אספר פה כבר סיפור שסיפרתי הרבה פעמים, ואני אזכיר אותו שוב בשביל מי שלא שמע בעבר. היה חסיד של המגיד ממזריץ' שקראו לו רבי זאב וולף מז'יטומר. סליחה. היה חסיד של המגיד ממזריץ', יהודי עשיר, שבא למגיד וסבל מהמון דאגות. יהודי עשיר, אתם יודעים, עסוק, אף פעם אין לו מנוחת הנפש. רץ, קונה, מוכר, ומה יהיה פה ומה יהיה שם, עסקים פה לא טובים, עסקים שם לא טובים. ובא למגיד, אמר, אני מלא טרדות, מלא דאגות, אין לי חיים. מה אני אעשה עם המחשבות האלה? אני לא שולט בשליטה, בריצה של המחשבות, מה אני אעשה איתם? אמר לו המגיד, תראה, בז'יטומיר, יש לי תלמיד רבי זאב וולף, תיסע לשם, הוא ילמד אותך איך לשלוט במחשבות. הלך היהודי אמצע החורף, לקח סוס ועגלה. חודש שלם, בקור, רחב לשם. אבל הכל כדאי. הוא הולך להיפגש עם הפסיכולוג הכי טוב, שייתן לו איזה תרופה, איזה כדור, איך להרגיע את המחשבות. הוא מגיע לשם בשעת לילה, כמו עכשיו, ינואר, ז'יטומר. מינוס 25, בלילה יפה. דופק בדלת, לא פותחים לו. דופק בדלת, לא פותחים לו. הוא שומע אנשים בפנים. בית יהודי באמצע החורף שידפקו ולא יענו. הוא מתחיל, תצעקו יהודים, תפתחו לי יהודים. אף אחד לא פותח לו. חצי שעה, שעה עוד מעט האצבעות נושרות. הוא נתן צעקה, יהודים, אם לא תפתחו, תצטרכו להזמין חבר'ה קדיש. ואז פתאום נפתח את הדלת. המארח בחוץ רבי זאב וולף, ואומר לו, רציתי ללמד אותך שאנחנו מחליטים מי ייכנס אלינו הביתה. הבחירה, המפתחות בידיים שלנו. וזה כבר הייתה תשובה על מה שהוא לא שאל, על מה שהוא רצה לשאול. הראש יש לנו בחירה, אין לאדם תירוץ. מה יבוא מהלב, אתה לא יכול להרגיע. אבל להחליט לא לחשוב על זה, זה בבחירה שלך. איך לא לחשוב? נקרא פה קטע מאוד יפה, שאדמור הזקן אומר בספר התניא, אי אפשר להפסיק לחשוב, אבל אפשר להחליף מחשבה במחשבה. אפשר להסיח דעת ממחשבה אחת, המחשבה זה לבוש שמאוד קרוב אל הנפש, היא רצה כמו הנפש עצמו, אי אפשר להפסיק לחשוב, אבל אפשר להחליף מחשבה במחשבה. אפשר להחליט, אני לא חושב על זה, אני אחשוב על שוויץ, מי מפריע לי? אני אחשוב על הסיפור ששמעתי אתמול בשיעור, אני אחשוב על הנכדים שלי, מישהו מפריע לי? אני אחשוב על נסיעה לרבי, יודע מה חסר על מה לחשוב? יש את אדם מספיק דברים טובים לחשוב עליהם. הוא רק צריך לרצות. הוא בעיקר צריך לתייג את המחשבות האלה. להבין, זה לא אני, זה איזשהו רוע שנכנס, זה איזשהו אתגר שקדוש ברוך הוא נתן לי. והוא יושב למעלה ונהנה שאני עוצר את המחשבות האלה. אני לא שקרן, אני לא מזויף, אני לא בזוי, אני עובד השם. וזאת עבודת השם. וקשרתם לאות על ידיך ואול תוטפות בין עיניך. בלב אתה יכול רק לקשור. בראש אתה צריך להגיע לשליטה. זאת בדיוק הדרישה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו. אבל זה יותר עמוק מזה. אילו נקודות שכבר הזכרנו בעבר בכל מיני הקשרים. אבל לא מזמן ראיתי מהרבי דבר עוד יותר מיוחד והרבה יותר חשוב. למה השליטה במחשבה כל כך גורלית? זה לא רק בגלל שהמחשבה בה אתה יכול לשלוט. בלב אתה לא יכול לשלוט. אז פרקטית, תעבוד על המחשבה, תעבוד על המנעול ששם יש לך מפתח. זה הרבה יותר מזה. וזאת נקודה עצומה. אויב עוצרים בגבול. אויב עוצרים בשער של המדינה. אויב שנכנס פנימה, אכלת אותה. אם האויב הזה נכנס לתוך המדינה, הוא כבר ייקח שבועים. השאלה אם הצליחו לעצור אותו אחרי שבוי אחד או אחרי עשרה, אבל הוא כבר ייקח שבויים. המחשבה היא הכלי הכי חשוב, והיו לתותפות בין עיניך. לשלוט במחשבה זה הכי חשוב, כי המחשבה ישר לאישיות שלנו. אויב שלא נכנס, לא יוכל לחולל נזק. אויב שנכנס, בכל מקרה כבר יחולל נזק. הדרך הכי טובה לעמוד בניסיון, היא לא להיכנס אליו. היא לא לתת לו בכלל להתחיל, אבל מרגע שנתת לו להתחיל, אתה כבר לא יכול לעצור אותו. במילא אומרת לך התורה, והיו לתותפות בין עיניך, במחשבה חייבים להגיע לשליטה מלאה. בראש חייבים להיות בריאים עד הסוף בראש. למה? לא רק כי זה מה שאפשר ובלב אי אפשר, פרקטית. הרבה יותר, כי זה המחשבה היא הלבוש שחורץ גורלות. המחשבה היא המקום שבו אנחנו באמת חיים. ואם הצליחה להיכנס תאווה למחשבה ולהתנחל שם, השם ירחם, כבר אי אפשר להוציא אותה. זה כבר תהיה עבודת פרך הרבה יותר, היא שמה, והיא מלהיבה את הלב, והיא יוצרת משיכה, והיא יוצרת דמיונות. נו, מה שנמצא במוח ובלב, חס וחלילה, בסוף גם מגיע למעשה. אי אפשר לעצור את זה. מרגע שאויב נכנס לתוך המדינה, הוא כבר ייקח שבועים. לכן אומרים לך, תעצור את המחשבה, כי אויב עוצרים לפני הגבול, עושים רצועת ביטחון, ולא נותנים לו להיכנס בכלל. אם לא נותנים לו להיכנס בכלל, הוא בטח לא יכול לחולל נזקים. למה הדבר דומה? איפה ראיתי את זה? ראיתי וורט, היה עכשיו מסיימים הערב את חודש טבת, מתחילים הלילה את ראש חודש שבט. שבט זה ראשי תיבות, שיהיו בשורות טובות, שנשמע בשורות טובות, שתהיה בריאות טובה. בהקשר השיעור הזה אפשר לומר ששבט זה ראשי תיבות, שנחיה בעולם טהור. אבל סיימנו את חודש טבת. חודש טבת היה לנו מועד אחד, אם אפשר לקרוא לו מועד. עשרה בטבת, היה יום אחד מיוחד, עשרה בטבת. יש דבר מאוד מעניין על עשרה בטבת. עשרה בטבת זה הצום הכי חמור מבין כל ארבע הצומות על החורבן. יש לנו במשך השנה ארבע צומות לזכר חורבן ירושלים. צום גדליה, עשרה בטבת, 17 בתמוז ותשעה באב. לכאורה מה החמור ביניהם? 17 בתמוז ותשעה באב, אלו הצומות החמורים. אבל מובא בפוסקים, זה כתוב בנביא יחזקאל, בעצם היום הזה, שעשרה בטבת הוא הצום הכי חמור מכולם. למה? כי אם הוא היה חל בשבת, הוא היה דוחה שבת. 17 בתמוז לא דוחה שבת. בשנים האחרונות היה לנו הרבה פעמים 17 בתמוז ותשעה באב בשבת. לא דוחו שבת, נדחו ליום ראשון. בעשרה בטבת כתוב בפסוק הזה, בעצם היום הזה שמח מלך בבל על ירושלים. אם כתוב בעצם היום הזה, לומדים שעשרה בטבת חייב לנהוג באותו יום שבו הוא קורה. ולכן סידרו מתקני הלוח העברי שעשרה בטבת לעולם לא יחול בשבת. אנחנו מלכתחילה עושים תרגילים, מוסיפים יומיים בכסלו, יומיים בראש חודש טבת, העיקר שעשרה בטבת לא יחול בשבת, כדי שלא יפגע בקדושת השבת. אבל אם היה חל, יוצא בשבת כמו יום כיפור. בעצם היום הזה, כמו ביום כיפור, היה דוחה את השבת. למה? מה קרה בעשרה בטבת? בסך הכל, שמח מלך בבל על ירושלים. התחיל המצור, הגיע נבוכדנצר מלך בבל עם מאות אלפי חיילים, הקיף בטבעת מצור את ירושלים. אבל לקח עוד שנתיים וחצי עד שהוא הצליח לבקוע את החומות. שנתיים וחצי עמדו מגיני ירושלים כגיבורים והצליחו לעמוד בתנאי רעב, בתנאי צמא, במסירות נפש, לעמוד נגד נבוכדנצר. אז למה ב-17 בתמוז תשעה באב הוא נכנס לתוך ירושלים, אני מבין, זה החורבן. אבל בעשרה בטבת בסך הכל התחיל המצור. אומר הרבי ללמד אותך, איך אצלנו מסתכלים, מה הרגע הקובע? אצלנו הקובע זה ההתחלה. אם התחיל מצור על ירושלים, אם הוא הצליח כבר להתחיל לגעת בירושלים, מפה זה כרוניקה של כישלון ידוע מראש. מפה זה רק שאלה של מתי, לא שאלה של האם. זה רק שאלה של זמן. אצל יהודים הדבר הכי חשוב זה ההתחלה. כי מרגע שהוא הצליח להיכנס, הוא הצליח לגעת בשער, זה כבר רק שאלה של זמן. שנה, שנתיים, שלוש, הפסקנו לשלוט. אם הפסקנו לשלוט, סוף סוף ניפול. עשרה בטבת מלמד אותנו. שהדבר החשוב ביותר זה לשמור על השער, להגן על הגבול. מהו הגבול שלנו? המחשבה. המחשבה זה המקום של להיות או לחדול. אם הפכת מחשבה לדומיננטית, עסקת בה, דמיינת אותה, בינך לבין עצמך, היצר הרע כבר דחף רגל. לא יכול להתאפק, למרות שסיפרתי את זה כבר כמה פעמים, את אותו משל מופלא, מופלא ממש, לא יודע מי המציא אותו, על אותו זוג בהרצליה פיתוח, שקונה את המגרש, יש פה מתווכים, נכון? קונה את המגרש, חלום חייו. שנים הם מחפשים ומחפשים ומחפשים, והגיעו ברוך השם לקנות את המגרש של החלום, הרצליה פיתוח על הים, מגרש, דונם, הולכים לבנות בניין על הים. 10 מיליון שקל עלה המגרש, עוד 10 מיליון שקל עלה הבית, 5 שנים, האישה שם חיה, מעצבים, מאיטליה, קרמיקות, אני לא יודע מאיפה, בנתה בית פאר, קטלוגים, באים אנשים לצלם, איזה בית מילה אחרונה. נו, מגיע הלילה הגדול, הלילה הכי חשוב זה לא לבנות הבית, זה חנוכת הבית. להוציא לכולם את העיניים, זה החלק הכי חשוב, שיבואו כולם יקנו, כל גבר הרגיש מסכן בעיני אשתו, תראה מה הוא בנה, תראה מה אני בניתי לך, מה אני עשיתי בחיים, מה הוא עשה. נו, מגיעים כל החברים, מגיעים כל העניינים, שמחה גדולה. הסתיים אירוע חנוכת הבית, הגבר והאישה יושבים ביחד להחליף חוויות, מי בא, מי לא בא, מי יתרגז יותר, מי קינה פחות. דפיקות בדלת. חשבו אולי מישהו שכח משהו, פותחים את הדלת, איזה תייר אמריקאי, בחור ששווה מאות מיליונים. אומר, תשמעו רבותיי, אני באתי במיוחד מארצות הברית לראות את הבית הזה. אני מבין בנדלן. אשתי חולמת לעשות עלייה, לעלות ארצה, וכל השנים אמרנו, לאן נלך? אנחנו באים איזה אחוזה בטקסס, אני יודע מה, באיזה גודל. מה פה נאה לבוא לארץ? פה הכל קופסאות גפרורים כל הארץ, אז אולי נבוא. אבל מה, כשאני ראיתי את התמונות מהבית שלכם, אמרתי, זה הבית שאנחנו רוצים. כמה שמתם פה? 10 מיליון שקל. אני מביא לכם עוד 10, תמכרו לי את הבית. הבעל מקווה שאשתו לא שומעת, אומרת, אתה משוגע. אנחנו 5 שנים פה, עד שמצאנו את הבית, וכמה אשתי עבדה, כל יום, עם המעצבות, והנורה הזאת, והלוסטרה הזאת, והשטיח הזה. מה אני אומר, אנחנו רוצים לחיות, לא רוצים כסף. מה אכפת לכם? עוד 10, עוד 20, קחו 10 מיליון דולר, תמכרו את הבית. הם לא רוצים. למחרת הוא בא עוד פעם, עם הצעות, עם מתווכים, עורכי דין, תלך מפה. ואז הוא בא עם הצעה חדשה. הוא אומר להם, אתם יודעים מה? למכור את הבית לא תמכרו. אבל מה, אני רוצה מקום שיהיה לי להניח את הז'קט כשאני יורד לים. שיהיה לי איזה מסמר בארץ ישראל. דה לדמות בארץ ישראל, לא יזכה. מסמר בארץ ישראל שאני יזכה. אני רוצה כשאני יורד לים, לעבור דרך המפלס התחתון אצלכם בבית, שמוביל למרפסת, מובילה לים, מובילה לחול, שיהיה לי שם מסמר על הקיר, אני אשים את הז'קט, $1,000,000. מוכרים לי מסמר ב$1,000,000. זה היה נשמע לא רע. הסכימו. הביאו עורך דין, כתבו חוזה. יש לו מסמר במרפסת שלהם למטה, במפלס התחתון, ליד הים. אותו לילה הולכים לשאול מסכנים איתי מעייפות, 2 בלילה הוא דופק. אני באתי לרדת לים, אני שם את המסמר. טוב, שם את החליפה. למחרת הוא בא עם כל המשפחה לראות את המסמר. אחרי יומיים בא עם כל הקהילה לראות את המסמר. אחרי כמה חודשים נמאס להם ממנו, אמרו, קח את הבית, תניח לנו לנפשנו. אומרים יהודים, זה מה שהיצר הרע צריך. מה הוא צריך? מסמר. הוא צריך להיכנס. ברגע שהוא נדחף, דחף רגל, יתנחל לך במחשבה, משם לך תוציא אותו. הוא הדליק דמיון, הוא הדליק הרגשה, הוא הדליק תאווה. לך תעשה איתו משהו. אומרת לך מצוות התפילין, וקשרתם לאות על ידיך, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מצווה ציוויים מופרכים. לא אומר לך שתשנה את הלב, כי אתה לא תשנה אותו. ואם תשנה אותו, אז מה נותר מעבודת האדם? לא מצפה שתשנה אותו. והיו לטוטפות בין עיניך, בראש אל תיתנו להיכנס. והיו בראש, היצר הטוב צריך להיות. המחשבה צריכה לשלוט, הראש צריך לשלוט, שם צריך להיות ניקיון מוחלט. אמרנו, א', כי במחשבה אפשר לשלוט, וב', כי המחשבה היא העיניים של המדינה. המחשבה היא השער, המחשבה היא הפתח עם הגבול. מה שלא נכנס במחשבה לא יגיע לשום מקום. מה שיתנחל במחשבה יהיה קשה מאוד להוציא אותו. אמרנו פעם, אני אומר עוד וורט אחד בעניין הזה, הקדשנו פעם שיעור שלם בפרשת שלח, לנקודה מיוחדת במינה מאוד יפה, מאוד מאוד חשובה בהיסטוריה של עם ישראל, שקשורה מאוד עם העניין הזה. הפדיחה הגדולה של דור המדבר, הכישלון הגדול והנורא של דור המדבר שאנחנו סובלים ממנו עד היום, זה חטא המרגלים. כל הצרות שלנו זה הצרות של חטא המרגלים. אותה חבורה של 12 איש שהסתובבו 40 יום בארץ הקודש ומעשו בארץ חמדה. בגלל שלא הסתדר להם כי לא בא להם טוב, חזרו, התפנקו, בכו, הסיתו והמרידו דור שלם, עם שלם נגד ארץ ישראל, וכל הדור ההוא מת במדבר. ועד היום, כמו שאומרת הגמרא, כל הבחיות הם תמיד בתשעה באב. היות שהם חזרו בתשעה באב, אז צרות של יהודים זה תמיד בחודש אב. וכאן רואים פלא שאי אפשר להכיל אותו. חולפות 40 שנה, ויהושע בן נון צריך כבר להיכנס לארץ, זהו, צמח דור חדש, ומה הוא עושה? שולח עוד פעם מרגלים. עושה עוד מאותו הדבר. יהושע בן נון, אתה היית שם בחבורת המרגלים. אתה שמעת איך החרדה הזו מתפתחת. אתה שמעת איך הכפירה הזו מתפתחת. אתה היית 40 שנה ליד משה רבינו, האוזן של משה רבינו. שמעת את הבכייה שלו. משה רבינו אומר בפרשת דברים, גם בי יתענף השם בגללכם לאמור, לא תנחיל להם את הארץ. משה רבינו האמין בסתר ליבו, הבאנו פעם את אברבנאל, שהוא לא נכנס ארצה בגלל חטא המרגלים, כי גם לא יש אחריות מיניסטריאלית. לא בגלל חטא ממריבה, מה קרה שם? אתה יודע שזה הפיל את הרבה שלך. אז אתה הולך ועושה את אותו דבר ושולח מרגלים. איך אפשר להבין את העניין הזה? בשביל מה שלח מרגלים? אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא. ההפטרה של פרשת שלח, הוא שולח שם שני מרגלים חרש לרחב וכו' וכו'. מה הולך? מה שיותר מדהים, שאצל יהושע זה הצליח. מה שאצל הרבה לא הצליח, אצל תלמיד זה כן הצליח. הם הולכים לרחב ועושים מה שצריך, והיא אומרת להם, אנחנו יודעים שהשם ייתן בידכם את הארץ, והם חוזרים בביטחון גדול, יכולנו חלה, ועולים וכובשים את יריחו. מה מונח כאן? יש רעיון פנימי, יש רעיון בפשט שדיברנו אז. ההסבר הפשוט הוא שמשה שלח אנשי, מדינאים, יהושע שלח אנשי מקצוע. משה שלח את נשיאי השבטים, מדינאים, מדינאים עושים טעויות, מתחילים, אולי בכלל לא צריך לעלות לשם. יהושע שלח שני אנשי מוסד, חבר'ה שיודעים לעשות העבודה, הם לא מקבלים, הם לא חושבים, הם מקבלים הוראות. הלכו, ניגשו, בדקו מה צריך וחזרו. זה ההסבר הפשוט. אבל בהסבר הפנימי, והקדשנו לזה בפרשת שלח את כל השיעור, נקודה מיוחדת במינה. הסיפור היה היקף של השליחות. משה שלח מרגלים לכבוש, לראות את כל הארץ. במובן הפנימי זה אומר, משה רצה לייצר יהודי חדש. יהודי טהור בראש, יהודי טהור בלב, טהור בתשוקות, טהור בדמיונות, טהור בשאיפות. זה לא הצליח. אי אפשר לכבוש את כל הארץ. אנחנו לא שם. יהושע שלח מרגלים רק ליריחו. יריחו, אומרת עליה הגמרא, מנעולה של ארץ. יריחו הייתה המנעול של ארץ ישראל. היא הייתה החומה של ארץ ישראל. עד היום יריחו יושבת על עבר הירדן. מי שעבר את הירדן ונכנס ליריחו, הוא כבר פה. יריחו הייתה החומה. הייתה סטלינגרד, הייתה המקום שהוא קובע אם ייכנסו או לא ייכנסו. היא הייתה החומה. יהושע שלח מרגלים רק ליריחו במובן הפנימי. יהושע אמר, אני לא מבקש מיהודים לשנות הכל. אני מבקש לשמור על המנעול. אני מבקש מיהודי לכבוש את המחשבה, הדיבור ומעשה שלו. את הלבושים שבהם יש לו שליטה, וזה מצליח. כי זה תלוי רק בנו. מה לחשוב, יש לך בחירה. נכון שהמחשבה עובדת באופן אוטומטי, אבל פה מתחיל הבחירה של המוח. פה מתחילה הבגרות של האדם. לבוא וליצור חיץ בינו ובין המחשבה. להגיד, לא רוצה לחשוב את זה. לא טוב לי, לא מועיל לי, לא רוצה לחשוב. אז זאת, בואו נקרא באמת את שני קטעים מהרבי שהוא אומר, את שני הדברים שדיברנו. א', במובן מספר 3. הקטע השני, השלישי שם, ליקוטי שיחות, למתת 24. נאמר בפסוק, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בניניך. היינו שבתפינין של יד המצווה היא הקשירה. ואילו בתפילין של ראש, המצווה היא להיות, הוויה קבועה. וכיוון שבשל יד המצווה היא הקשירה, קיום המצווה הוא רק ברגע הקשירה. קשירה זה רק באותו רגע. אבל בתפילין של ראש, שהמצווה היא שיהיו מונחים על ראשו, נמצא בכל רגע ורגע שהוא לבוש מקיים המצווה. אומר הרבי, מה ההסבר הפנימי בכך? בנוגע למידות שבלב אין ליבו של אדם ברשותו, להפך ליבו מתאוות עולם הזה, לאהבת השם באמת. ולכן אין מצוות של יד, היינו שאיבוד תאוות הלב, שיהיה מונח. כי אם רק מעשה הקשירה, לקשור את ליבו בדרך התקפיה, לשלוט על עצמו שלא להוציא תאוותו מכוח אל הפועל. מה שאין כן בנוגע למוחו, הרי מוחו ברשותו של כל אחד בישראל, שיכול להתבונן בו בכל אשר יחפוץ. ולכן מצוות תפילין של ראש, הטעות פה, מצוות תפילין של ראש היא שיהיה מונח. היינו שיהיה משועבד באופן תמידי לעבודתו יתברך. ומוסיף הרבי במקום אחר מכתב נפלא באנגלית שמצאתי. כותב הרבי, המחשבה חשובה לא רק כי היא ניתנת לשליטה, אלא כי היא השער, היא הפתח, היא העיניים של המדינה. כותב הרבי במורה לדור נבוך, א' 42, ביחס לשאלה מהי הדרך הטובה ביותר להתגבר על פיתויי היצר, לא לתת לו להתקרב אפילו אל הצעד הראשון. חכם לא נכנס לאיפה שהפיקח יוצא. הדרך הכי טובה לעמוד בניסיון היא לא להיכנס אליו, לא להתחיל איתו. מה זה נקרא לא לתת לו להיכנס? איפה? כשמופיעה מחשבה בלתי רצויה, לסלק אותה מהמוח מיד, והדרך לנת... ראיתי פעם מכתב של הרבי שהוא כותב שהמחשבות על דאגות הן יותר חמורות, הדאגה היא יותר חמורה ממה שדואגים ממנו. מה שדואגים ממנו, נו נבח, נשרוד את זה. הדאגה היא הדבר המסוכן. מה שאתה ממלא לעצמך את הראש, זאת הבעיה האמיתית. לכן כשמופיעה מחשבה בלתי רצויה, לסלק אותה מהמוח מיד, והדרך לנתק את המוח ממחשבה אחת, היא רק על ידי שמעסיקים אותו במחשבה אחרת, להתחיל לחשוב מיד אותו דברים טובים, כיצד להביא תועלת לעצמו ולזולת. הנה הרבי מביא דוגמה למה להשיח דעת. לחשוב על דבר טוב, איך להביא תועלת לעצמו, איך להביא תועלת לזולת. אז הרצון הזה להיטיב, יסלק את התאווה, יקרר את התאווה, ויעמיד אותנו במקום טוב, במקום נכון. אני רוצה לסיים בנקודה מיוחדת ונפלאה. סוף סוף, כמה אפשר להילחם במחשבה? כמה אפשר לשמור על הגבול? כל אחד יודע שכששומרים על הגבול, בסוף נופלים. מלחמה אמיתית צריכה להתנהל הרחק מהגבול. ולכן סוף סוף, גם מה שאמרנו עכשיו, לשמור על המחשבה זה אקמול. זה לא פתרון ארוך טווח. פתרון ארוך טווח זה להרים את עצמנו. האמת היא שכשנדברים על המחשבה זה יותר עמוק. יהודי צריך ללמוד תורה. כשיהודי לומד תורה, הוא מתחיל לרצות דברים יותר גבוהים. זה לא רק שהוא נמצא נמוך, והוא שומר על עצמו, לא לחשוב, לא לחשוב, לא לחשוב. תלוי מה אתה מכניס פנימה. אם אנחנו מכניסים שטויות, אנחנו יורדים. אבל אם אדם שומר על עצמו, במה הוא מסתכל, ובמקום זה, הוא מרים את השאיפות שלו. הוא לומד על השגחה פרטית, והוא לומד על תורה, והוא לומד על מצווה, והוא לומד על מושגים גבוהים. מלכתחילה המוח נותן ללב רמה של מחשבה. גם אם לרצות משהו, לרצות משהו יותר גבוה. אני אסיים בוורט נפלא, מתוק, אף פעם נראה לי לא אמרתי אותו פה. ראיתי אותו לפני הרבה הרבה שנים, אבל לא יצא אף פעם לומר אותו. אנחנו בפרשת כי תצא, אומרים כי תצא למלחמה על אויביך. תורה מצווה אותנו, כי תצא למלחמה על אויביך. הוא נתן לו השם לוקח בידיך ושביט השביו וכו'. אומר שם רש"י, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. זה לא הכוונה על מלחמת חובה, על אויב שבא על הארץ, אלא מלחמה יזומה שהמלך יוצא מרצונו, כדי להרחיב את גבולות הארץ, כמו דוד שהלך לכבוש את רוסיה. את רוסיה. כמו דוד שהלך לכבוש את סוריה, שהוא הגיע עד שמה מרצונו, מלחמה יזומה להרחיב את גבולות הארץ. שאל פעם הרבי שאלה עצומה. איך רש"י יכול להגיד שכי תצא למלחמה על אויביך זה מלחמת רשות? הרי מבחינה פנימית, אנחנו יודעים שכי תצא למלחמה מה זה? זאת מלחמת היצר. כי תצא לשון יחיד, שכל אחד יוצא עם עצמו, למלחמה, למלחמה הידועה. איך אפשר להעלום את הפנימיות עם הפשט? אם בפנימיות מלחמת היצר, כי תצא למלחמה זה מלחמת היצר, איך רש"י יכול להגיד שזאת מלחמת רשות? המלחמת היצר זו המלחמה שהיא חובה ביותר. ואמר הרבי רעיון כביר, גם מלחמת היצר יכולה להיות רשות. לא חייבים כל החיים להילחם. איך? כשאדם ממלא את המוח בתכנים. אם אדם לומד, אם אדם נמצא, אם הראש נמצא במקום טוב, במקום מרומם, אפשר לחסוך את רוב מלחמת היצר. למה? כי מלכתחילה השאיפות שלך הם יותר גדולות, המושגים שלך יותר רחבים, הדרישות שלך מעצמך הם יותר נעלות. להילחם במחשבה סוף סוף זה אקמול. הדרך הישרה ואמיתית באמת היא למלא את הראש. יהודי קם בבוקר, לפני התפילה הוא לומד קצת חסידות, הוא חושב קצת על הקדוש ברוך הוא, חושב מגדלות הקל, הוא נהיה אינטליגנט. במקום להיות אדם זול, פויר, עיקר, שמסתובב ברחובות ולא יודע מה הוא רוצה, נהיים לו קצת מושגים יותר נעלים, שאיפות יותר נעלות, אז כבר לא צריך להילחם על הגבול. אתה בונה רצועת ביטחון 100 קילומטר מהגבול, שכבר אתה לא מגיע עד לשם. במילא הקור והיו לתוטפות בין עיניך, בפשט הפשוט, זה המחשבה. בעומק זה להשתמש בראש שלנו. ללמוד, לחשוב, להכניס את אוכלו מושגים גבוהים, אז במילא כבר לא צריכים להגיע כל כך נמוך, ויוצרים רצועת ביטחון שהיא הרבה יותר ארוכה. שיהיה לנו בעזרת השם בהצלחה בכל, וכמו שאמרנו, שבת זה ראשי תיבות שנחיה בעולם טהור.